אנחנו ממשיכים את ההפטרה של פרשת בשלח בספר שופטים. אנחנו היום ממשיכים מפסוק ט"ו. מה שלמדנו עד כאן, שברק יוצא עם 10,000 אנשים להילחם עם סיסרא והחיילים של כנען. והם נמצאים כבר במקום, ודורה אומרת לברק, אל תחכה שהם יעלו מלמטה, אלא אתם תרדו מההר למטה כדי להילחם עם הצבא של סיסרא. פה עצרנו. פסוק ט"ו. ויעם אדוני את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק. וירד סיסרא מעל המרכבה וינוס ברגליו. הקדוש ברוך הוא הביא בתוך המחנה של סיסרא מהומה, בלגן גדול, והם התחילו להיכנס ללחץ, ואחד הרג את השני ואחד דקר את השני מרוב הדוחק שלהם, וזה כל זה היה עוד לפני שברק הגיע בכלל לשם. ביניהם כבר התחיל, כמו שאמרה כבר דבורה לפני כן, שהקדוש ברוך הוא כבר התחיל את העבודה שם. וכשראה סיסרא שיש כזה מהומה גדולה במחנה שלו, אז הוא ירד מהמרכבה של עצמו, ולא רצה שיזהו אותו ויפגעו בו, אז הוא התחיל לברוח ברגליו, בלי המרכבה, כדי שהוא יוכל להציל את עצמו. פסוק ט"ז. וברק רדף אחרי הרכב, ואחרי המחנה, עד חרושת הגויים. ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד. ברק לא היה צריך להילחם עם סיסרא, עם החיילים שלו, הוא פשוט רדף אחריהם. רדף אחריהם, אחרי הכלי הרכב, אחרי הכל. הם ברחו לאן, היעד של הבריחה שלהם היה לעיר המבצר שלהם, למקור, לחרושת הגויים. הם בורחים לחרושת הגויים, וברק עם החיילים רודפים אחריהם. והם כולם נפלו לפי חרב, החרב של ברק הצליחה לחסל את כל החיילים של סיסרא עד שה... פסוק מעיד, לא נשאר עד אחד, פשוט אפילו חייל אחד לא נשאר, כל מחנה סיסרא הלך לאיבוד. אותו סיסרא, מעניין שאותו סיסרא כתוב בספרים, כתוב בגמרא, סיסרא היה גוי גמור כמובן, אבל יצא ממנו רבי עקיבא. אבא של רבי עקיבא קראו לו יוסף, שהוא היה מבני בניו של סיסרא שהתגייר, וזה יצא רבי עקיבא מאותו סיסרא. פסוק י"ז. וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל, אשת חבר הקיני, כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקיני. זה כבר עמדנו בפסוקים הקודמים, שחבר עבר לגור בנפרד, דהיינו, זה בעצם הכין אותנו לקראת הפסוק הזה, שעכשיו... אחרי שחבר הקיני, קראנו בפסוק י"א, נפרד מהמשפחה שלו, עבר לגור באזור הזה. עכשיו סיסרא, כשהוא רץ ברגליו, הוא לא רץ לעיר שכולם רצו, לחרוש את הגויים. כי הוא אמר, אני ארוץ למקום שהוא המקום הטבעי, אז שם ירדפו אחריי ושם יתפסו אותי. אז הוא היה בטוח שיסתירו אותו בבית, באוהל יעל, עד שהמלחמה תסתיים, כי היו יחסים טובים בין המלך למשפחה של חבר. אז הוא רץ לאוהל של יעל. פסוק י"ח. פסוק י"ח. ותצא יעל לקראת סיסרא. ותאמר אליו, סורה אדוני, סורה אליי, אל תירא. ויסר אליה האוהלה, ותכסהו בשמיכה. יעל יצא לקראתו, כמו שכתוב בספרים שיעל... החליטה לעשות מסירות נפש רוחנית בשביל להציל את עם ישראל. היא בעצם קוראת לו להיכנס אליה במטרה לחתור איתו, כדי בסופו של דבר להרוג אותו. אז היא הלכה בקו שהלכת לעשות מעשה איסור, אבל היא תציל את כל היהודים. אז היא אמרה לו שאין לו מה לחשוש, הוא יכול להיכנס. הוא נכנס והסתירה אותו בשמיכה. פסוק י"ט. ויאמר אליה, אשקיני נא מעט מים, כי צמאתי, ותפתח את נוד החלב, ותשקהו ותחסהו. ביקש ממנה לשתות, הוא נהיה, היה מאוד צמא, הוא הרי רדף ורץ הרבה קילומטרים, אז היא פתחה את נוד החלב, נוד זה כינוי לכלי מאור, שפעם היו מאחסנים בזה שתייה, והיא נתנה לו לשתות חלב, וידוע שחלב יש לו את הסגולה הזו לגרום לשינה, היא רצתה להרדים אותו, אז היא נתנה לו לא מים כמו שהוא ביקש, היא נתנה לו דווקא חלב. פסוק חף, ויאמר אליה, עמוד פתח האוהל, והיה, אם יבוא איש ושילך ואמר, יש פה איש, ואמרת אין. סיסרא אומר לה שהיא תזדרז, שתעמוד לשמור בפתח האוהל, אם היא תעמוד בפתח האוהל, אז הוא אומר, לא ייכנס אף אחד, כי יראו אישה, לא ייכנסו, ואז אם אדם ישאל אותך, אם יש פה מישהו, תגידי, אין כאן איש. אברבנאל אומר על המילים האלה, שהוא בעצם ניבא פה שהוא כבר מת. כי הוא אומר, תגידי, אין פה איש, כי הוא כבר בעצמו לא איש, הוא כבר גמור, מה שנקרא. פסוק חף א', ותיקח יעל, אשת חבר, את יתד האוהל, ותשם את המקבת בידה, ותבוא אליו בלט, ותתקע את היתד ברקתו, ותצנח בארץ, והוא נרדם ויעף וימות. דהיינו, היא לקחה את היתד של האוהל. היתד זה אותו מסמר שנועצים על ידי זה את האוהל באדמה. בנוסף לכך, היא לקחה פטיש, מקבת זה פטיש, לקחה פטיש ביד. ואז היא באה אליו, שהוא לא ישמע בשקט, והיא תקע לו את היתד ברקה. הרקה זה החלק בראש, הוא יש פחות דל בשר, והיא תקע לו את היתד עם הפטיש, בצורה כזו שזה יצא מהצד השני של הפנים ונתקע בארץ, באדמה. היינו, עשתה וידוי הריגה ב-100%, והוא מת במקום, הוא לא הרגיש כלום, כי הוא כבר נרדם לפני זה, היה עייף, אז הוא מת באופן מיידי. מעניין שכתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, למה היא הרגה אותו בצורה הזו? יכולה לקחת חרב ולהרוג אותו עם חרב, עם כלי נשק סטנדרטי, למה היא עשתה את זה בצורה כזו? היא רצתה לקיים מה שנאמר, לא יהיה כלי גבר על אישה. ומכיוון שנשק, כלי זין, זה כלים של גבר, היא לא רוצה להשתמש בכלי גבר, אז היא לקחה כלי מקורי, שאיתו היא עשתה וידוי הריגה על סיסרא. כתוב בספרים, אחידה מביא את זה, מוסד על האריזה, סתם נקודה מעניינת, שבפועל, זה מרומז בסיום ההפטרה בשירה, שלמרות שיעל הייתה מוכנה ותכננה אפילו לחטוא עם סיסרא כדי להרוג אותו, אבל בפועל הקדוש ברוך הוא עשה נס ושלח שמה שדה בדמות יעל, ובפועל סיסרא חטא עם השדה ולא עם יעל, היא הייתה נשארה כשרה וטהורה, ככה מביא החידה. עוד דברים, דבר מעניין שכתוב על כל הסיפור הזה, שכל הסיפור של יעל וסיסרא התגלגל אחר כך בגלגול, שזה היה אסתר ואמן. דהיינו, אסתר גם עשתה את אותו פעולה כמו יעל, שהיא באה למלך אחשוורוש עם מטרה כדי להציל את עם ישראל, למרות שגם בעיה הלכתית להיות עם הגוי. וגם בזה כתוב אותו דבר בגמרא שהייתה שדה ולא באמת אסתר בכל פעם. והמן כתוב שהוא בעצם כמו גלגול של סיסרא, וכשהוא מבקש, היא נותנת לו לשתות חלב, אז אסתר נותנת את היין להמן. כל הדברים מתגלגלים בדור אחר. אבל אנחנו נחזור לפשט. פסוק חב ב'. והנה, ברק רודף את סיסרא. ותצא יעל לקראתו, ותאמר לו, לך והרקע את האיש אשר אתה מבקש. ויבוא אליה, והנה סיסרא נופל מת, והיתד ברקתו. היינו, ברק רודף הרי כאמור קודם אחרי כולם, ולא נשאר עד אחד, אבל הוא מחפש את סיסרא, הוא רוצה את שר הצבא, הוא לא מוצא אותו, אז הוא ממשיך לחפש אותו בכל מקום. יעל יצא להודיע לו, לבשר לו, שאת הבן אדם שאתה מבקש את הנפל, להרוג אותו, מבקש את נפשו, נמצא שם, וכשהוא הגיע, עדיין הוא היה עם היתד תקוע בראש שלו, שהוא ראה שהוא היה מת. אז נסיים העניין, פסוק חף ג', ויחנע אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל. אותו יום הקדוש ברוך הוא בעצם שבר את הכוח שהיה למלך כנען, כי בעצם כשהוא ראה מה קרה לסיסרא, אז כל העוצמה שלו וכל הממלכה שלו נגמרה, והיהודים בעצם חזרו להיות בשקט. ופסוק חף ד', שזה מסתיים הפרק והחלק הראשון בהפטרה, בתלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען, עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען. אחד מהמפרשים אומר שהכוונה בפסוק הזה, שיבין אמנם נכנע, אבל הוא נשאר מלך. כיוון שהוא נשאר מלך, אחרי זמן הוא ניסה שוב בכל מיני הזדמנויות להילחם בישראל. עם ישראל היו איתו ביד מאוד מאוד קשה, ועד שהצליחו להכרית אותו לגמרי, וכל המלוכה שלו לגמרי נגמרה.